ערב טוב. לפני שאני מתחיל את דבריי אני רוצה לומר שני דברים. א', הרב נחמיה רענן, אחרי כמה ימים קשים ומדאיגים, ברוך השם היום יש מפנה לטובה ותקווה טובה. צריך להמשיך להתפלל, אבל ברוך השם המצב היום נראה בכיוון טוב. דבר שני, בהזדמנות זאת ראוי לשתף אתכם בהחלטה על שיבוץ הרמים בשנה הבאה. בשיעור א' יישארו אותם רמים שיש השנה, בשיעור ב' הרב מדן והרב ברין ימשיכו, אליהם יצטרפו הרב בזק והרב שמואל שימוני. בשיעור ד' הרב כאן, הוא יתחיל בתחילת השנה כפי הנראה, לא יחכה עד שיבואו שיעור ד'. בשיעורים איבה והלאה אז יהיו הרב גיגי והרב ביק. רם של סדר ערב, האברך צבי קי שלומד בכולל הגבוה, הוא יהיה רם סדר ערב. שיעור א' ושיעור ב' אנחנו קובעים את החלוקה לשיעורים, אני עוד אפגש עם שיעור ב' בעיקרון. שיעור ב' של שנה הבאה, כלומר שיעור א' של השנה, בעזרת השם שבוע הבא. אז זאת ההודעה השנייה. טוב, נעבור לנושא שרציתי להתייחס אליו. אנחנו עומדים, בעזרת השם, מחר בערב אנחנו מגיעים לפרשת קורח. קורח ועדתו מהווים מרד במשה ואהרון. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? בעצם הם מתקוממים על הנהגתם של משה ואהרון. בהמשך מדברי דתן ואבירם, אף לא עולה רצבת חלב ודבש הביא אותנו ותיתן לו נחלת לבחרם, העיני אנשים מהם תנקר, לא נעלה. קיצור, לא מכירים במנהיגותכם, אפשר לראות בזה אפילו דרישת פיתורין. בתוך 40 שנות המדבר, פרשת קורח, מתי הייתה? התורה לא מציינת. האם זה היה בשנה הראשונה? האם זה היה בשנה האחרונה? האם באחת השנים באמצע? התורה לא מציינת. התורה גם לא אומרת לנו בעקבות מה. סתם יום אחד התעורר קורח ואנשיו, או שהיה איזה רקע. אבל נדמה לי שכיוון שהפרשה שקודמת לפרשת קורח היא פרשת שלח, וכיוון שנתן ואבירם אומרים במפורש, כפי שהזכרתי קודם, אף לא המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תשתרר עלינו גם נשתרר, ואז אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש ובהיותנו וכו'. נדמה שהרקע הוא גזרת שנגזרה לעם ישראל בעקבות חטא המרגלים. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר. הגזרה שנגזרה על עם ישראל במדבר הזה, איתם ופגריכם, הגזרה שנגזרה לעם ישראל, שהיא גזרה בעצם בשני חלקים. א', הדור הזה לא נכנס לארץ, הוא מת במדבר, רק הדור הבא נכנס. גזרה שנייה, עם ישראל בהחלט ייכנס לארץ, אבל רק בעוד 40 שנה. הדור שייכנס לארץ ייכנס אבל בעוד 40 שנה. מרחק זמן מאוד מאוד משמעותי, דחייה מאוד מאוד משמעותית. רק הילדים שלא מלאו להם 20 ייכנסו בעוד 40 שנה, ורוב העם לא ייכנס כלל. במדבר ימות. נראה שהגזרה הזאת מביאה את עם ישראל לייאוש ודכדוך נוראים. בהמשך אנחנו שומעים את עם ישראל אומר, הן גוונו, עבדנו, כולנו עבדנו. משפט של ייאוש טוטלי. הן גוונו, עבדנו, כולנו עבדנו. ייאוש טוטלי. אז אמנם שם יש איזה הקשר, אבל נדמה לי שההקשר לא מצדיק ביטויים כל כך קיצוניים שמבטאים ייאוש כל כך גדול. ואפשר להבין את זה. אדם יצא ממצרים, עבר את ים סוף, הגיע למתן תורה, אוטוטוט עניין של ימים להיכנס לארץ, ונדחה בשנה, אבל ופתאום אומרים לו, אתם כולכם לא תיכנסו לארץ. דור המדבר אתם לא תיכנסו. אין. לארץ ישראל לא. אתם מתים במדבר. ובניכם בעוד 40 שנה. העם נכנס לייאוש מאוד מאוד כבד וקשה. וטבעו של אדם שכשהוא נכנס לדכדוך ולייאוש, תכונה טבעית מאוד היא לחפש אשמים. ואם תכונה טבעית מאוד היא לחפש אשמים, אז תמיד יש צדיקים כאלה שמאשימים את עצמם בכל דבר, אבל רוב הציבור כשמחפש אשמים, אז הפתיחות לחשוב שאנחנו אשמים היא כמעט ולא קיימת. וכשעם מחפש אשמים, אז הטרף הכי קל, הכתובת הכי פשוטה, היא המנהיגים. המנהיגים אשמים. אפילו משה ואהרון לא יצאו מתוך הכלל הזה. כשדור המדבר מחפש אשמים, אז אפילו משה רבנו ואהרון, העם לא עומד בפני הפיתוי לראות בהם אשמים. התורה מעידה, הרף ממני ואחלה אותם כרגע. התורה מעידה שאילולי משה מגן על עם ישראל, חס ושלום עם ישראל לא נשאר. התורה מגלה לנו שעונש המרגלים הוא המינימום. בלעדי ההצלה שמשה הציל את עם ישראל מהגזרה חס ושלום להתקלות, עם ישראל לא היה נשאר. עם ישראל מקבל את העונש המינימלי כיוון שמנהיגה במשה ואהרון. מנהיגה משה ואהרון הם מצילים אותו, אבל לא כל דבר. גם מנהיג כמשה אפילו. כל יכול הוא לא. האדם הוא לא יצור כל יכול. ואפילו משה רבנו לא כל יכול. יש גבול למה שהוא יכול. וזה הגבול. אבל העונש שניתן על עם ישראל הוא לא באשמת משה והוא לא באשמת אהרון. העונש הוא אשמת העם, ומשה ואהרון, על אף משה ואהרון, זה המקסימום שניתן להגיד. במקרה של משה ואהרון, במקרה של קורח, התורה, כפי שאמרתי עכשיו, אומר דברים חד משמעיים. העם טועה. קורח ועדתו הם שקר. התפלת האשמה על משה ואהרון זה שקר. אבל מה אנחנו עושים בחיינו? כשלא פעם אנחנו נקלעים למצבים שאנחנו בטוחים, או נדמה לנו, או כמעט בטוחים, שהאחר או האחרים הם אשמים. מי אמר לנו שתמיד המנהיגים לא אשמים? כל אחד מהמנהיגים הוא משה ואהרון? האם יש ביטחון שהם לא אשמים? אנחנו בטוחים שהם אשמים? אולי זה באמת נכון. התורה לא פותרת אותנו מההתלבטות הזאת, אבל היא אומרת לנו שזה שאנחנו מרגישים את המנהיגים אשמים, זה לא אומר שזאת אמת. יכול להיות שזה עיוות, זה שקר גמור, ואין שום קשר בין האמת לבין ההרגשה שלנו. ההרגשה שלנו היא תוצאה של דכדוך, יאוש וחיפוש אשמים. דבר ראשון שברור, כשמדובר במסקנה שלנו מהדברים, שאנחנו צריכים להיזהר מאוד מאוד בהתחת אשמה באחרים. ולדעת שיש נטייה טבעית להגיע לשם. לציבור, למנהיגים, ולכל יחיד, לזה או אחר שבסביבתו. לדעת שזאת נטייה טבעית, היא יכולה להיות אמת, אבל אני חושב שברוב הפעמים היא שקר ובריחה. ולכן אדם צריך להיזהר היטב, 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 לבדוק את עצמו מתי אמת לאשים אחרים, מתי זה שקר, ולהיזהר מזה. אבל נדמה לי שאם מעמיקים לבדוק את נושא האשמה, אז המסקנה שצריך להגיע אליה, שכל עיסוק בהאשמות הוא בריחה, הוא שקר, אין לו מקום בחיינו. יש השם אחד, ולהבדיל יש השם אחד. יצר הרע, שטן, הוא מפתה את כולנו. העיסוק בהאשמות הוא בריחה. התפקיד שלנו הוא לא לעסוק בהאשמות, אלא לנתב את האנרגיה שלנו תמיד, את האנרגיות שלנו, לבניין, יצירה, פיתוח והתקדמות. כאשר המציאות היא טובה, תפקידנו להטיב אותה עוד יותר, לפתח, לשפר, לקדם, להעלות, לבנות. וכאשר המציאות היא בעייתית ושלילית, תפקידנו לנתב את האנרגיות שלנו, לבדוק מה מקור השלילה. האם אפשר לתקן? איך אפשר לתקן? ולרכז את היכולות הכי שאפשר לעסוק בתיקון. נדמה לי שאחד הדברים שהכי מבדילים בין אנשים יותר מוצלחים בחיים שלהם לבין אנשים פחות מוצלחים, והחילוק הזה, ככל שאדם מתפתה לעסוק בדכדור, בייאוש, בדיכאון, בעצב ובהאשמות, כך רע לו ורע לכל מי שקרוב אליו. וככל שאדם עוצר את היצר הזה, בין של דכדור ובין של דיכאון ואפילו של האשמות, ואפילו לא עסוק בהאשמת עצמנו, גם האשמת עצמנו זה עיסוק שלילי, זה יצר. תפקידנו, אנחנו לא שופטי האדם, יש שופט אחד וריבונו של עולם. התפקיד שלנו הוא לא לעסוק בשיפוט, התפקיד שלנו הוא לעסוק בבניין, בהתקדמות, תיקון ושיפור. עד כמה שהחיים מחייבים תיקון, נדמה לי שבזה, כמו שאמרתי, נחלקים האנשים. ככל שאדם מתפתה לעסוק בצדדים השליליים, כך הוא נתקע במקום ואפילו מדרדר יותר ממנו. וככל שאדם רותם את כוחותיו לבניין ויצירה, פיתוח, תיקון והתקדמות, כך טוב לו וכך טוב לסביבתו. אנחנו שנטלנו על עצמנו את המשימה להקדיש את שנותינו אלה לעמול בתורה, כמובן תפקידנו קודם כל ללמוד את התורה ולדעת אותה, אבל לבנות את עצמנו כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. ונדמה לי שהמרכיב הזה הוא מרכיב יסודי מאוד וראשוני מאוד בחשיבות הבניין הנכון והראוי לאדם. ככל שכל אחד מאיתנו יפנה את האנרגיות שלו, כמו שאמרתי, לבירור, לחיפוש, לתיקון, כך התפתחות והתקדמות, כך ייטב לו, כך ייטב למשפחתו, כך ייטב לכל חברה שהוא יהיה חלק ממנו. ככל שחס ושלום נצטרף למיואשים, עבדנו כולנו, עבר גוונו, ככל שאדם יצטרף תמיד, ייתן את כוחותיו לכוחות הייאוש והחידלון, הדיכאון והאשמות, כך מתפתחות מריבות, כך נהרסת המוטיבציה, השאיפה, התקווה, האווירה טובה בחברה, כך הכל יכול חס ושלום ליפול, כך הכל יכול חס ושלום לקרוס. תפקידנו אם כן לבנות את עצמנו כמה שיותר וכמה שאפשר יותר, להסיר מעלינו, להתגבר על כל יצר של דיכאון ועצב והאשמה, ולבנות את עצמנו כאנשים שתמיד תמיד מקדישים את כוחותיהם לבניין, יצירה ותיקון. ככל שנהיה כאלה, כך ייטב לנו, כך ייטב למשפחותינו, כך ייטב לחברה שנהיה חלק ממנה. וברור שאנחנו כבני תורה מצופה מאיתנו שנבנה את עצמנו להיות כל אחד בכל מקום שהוא יהיה חלק ממשפחה, חלק מציבור, חלק מעם, בכל מקום שהוא יהיה, למי שהימצאותו בחברה תהיה תוספת לקידומה, לפיתוחה, לסגסוגה ולאווירה של שאיפות טובות ותקוות טובות וביטחון בטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, ועיסוק בשאלה איך מבטאים את תפקידנו ומשיגים את הטוב יותר ויותר ועוד יותר. בעזרת השם נעשה ונצליח. Thank you.